מסכת בכורות דף נון זין. ראינו בגמרא בדף הקודם שהייתה מחלוקת בין רבי אלעזר ורבי יוחנן, אותה המחלוקת שהייתה בין רב ענן לבין רב נחמן. אז כאן ראינו שרבי אלעזר אמר, הדין שנאמר במשנה לגבי יורשים שהשתתפו ביחד, וכתוב שם הרי שהם נחשבים כשותפים גמורים והם פטורים ממעשר בהמה, אז רבי אלעזר סייג את זה ואמר דווקא כשהם חילקו את הירושה, כאשר אחד מהם נטל 9 בהמות גדולות כנגד 10 בהמות קטנות שאח שלו נטל, ו10 בהמות קטנות כנגד 9 בהמות גדולות. שאז במקרה כזה, בוודאי בשעת מיטה, כל אחד זכה בדבר שווה. ולכן יצא כרגע שכל אחד קנה את החלק שלו מאח שלו. הם נפרדו לחלוטין. וכרגע הם שותפים גמורים כיוון שהם השתתפו. ולכן, אותם בהמות שהם חילקו, הם פטורים ממעשר במעלה, כי יש להם דין של לקוחים. אחד קנה מהשני. והוולדות הבאים שיוולדו הם יהיו פטורים כי הם שותפים, כך אמר רבי אלעזר. אבל אם באמת הם חילקו 9 כנגד 9 ו10 כנגד 10, הם לא חילקו לפי השווי אלא לפי מספרית. היו 9 בהמות, 9 בהמות כל אחד נטל, והשווי הוא לא ברור הדבר. אז אם כיוון שהם נטלו 9 כנגד 9 ו10 כנגד 10, אומר זה חלקו המגיעו משעה הראשונה לכך. כלומר, מכיוון שאנחנו סוברים שיש ברירה, כך סובר רבי אלעזר, ולכן מסתבר שהבהמות שהוא קיבל, וברר הדבר שאלו הבהמות שהוא יצר לקבל אותם משעה שאביו נפטר, לכן כרגע כשהם משתתפים בחזרה, אין להם גדר של שותפים, אלא הם נחשבים, ולכן מכיוון שהם לא שותפים, אז הולדות הבאות, הם יהיו חייבים במעשר בהמה. אבל רבי יוחנן חלק על רבי אלעזר, הוא סבר שבאמת אין ברירה, ולכן אפילו אם תבוא ותאמר, שהם חילקו את הירושה במקרה כזה, ש9 כנגד 9 או 10 כנגד 10, אני לא בא ואני אומר שזה חלקו המגיע משעה ראשונה לכך, אלא באמת כולם נחשבים כשותפים, ולא כל אחד קיבל על פי הכלל שיש ברירה את חלקו, ושותפים יהיו פטורים. ועל כך אומרת הגמרא שרב יוחנן שסובר שאין ברירה, אומר את זה בעוד דין, אנחנו מכירים את זה מהרבה מקומות בש"ס. זה מופיע בגמרא בקיטין, בבבא קמא, בהרבה מקומות, קידושין וכו'. ואז הרב יוחנן לטעמי, מהו טעמו? דאמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, האחים שחלקו לקוחותיהם, וממילא גם מחזירים זה לזה ביובל. כלומר, השיטה של רבי יוחנן, כך אומר רב אסי בשמו של רבי יוחנן, שאם יש אחים שהם חלקו את ירושת האבא שלהם, אני לא אומר שהחלוקה שנעשתה עכשיו במיטת האב היא על סמך של יש ברירה, ומסתבר שכל אחד קיבל את החלק שלו, אלא רבי יוחנן סובר שאין ברירה, ולכן יכול להיות שכל אחד קיבל את החלק של החבר שלו, ולכן ברגע שהם חילקו בנכסים הם נחשבים כלקוחות, כלומר כל אחד לקח את החלק שלו כאילו בתמורה לחלק שאח שלו קיבל, ולכן כיוון שיש להם דין של לקוחות הם מחזירים את הקרקעות זה לזה בשבי. כלומר כמו שיש דין שקרקע שמכורה חוזרת לבעליה, גם החלוקה של הירושים הזאת שהייתה היא מתבטלת, זה נחשב כאילו שהכל שייך לכולם ביחד, ולכן חוזרים ומחלקים עוד פעם את הקרקעות ביניהם. זה יצא כאילו שאני סובר רבי יוחנן שלא אומרים יש ברירה אלא אין ברירה. שואלת הגמרא, אז למה רבי יוחנן היה צריך לומר את הכלל הזה שאין ברירה בשני מקומות? אומר למה הוא צריך, הוא היה צריך לומר את זה בשני המקומות, למה? דהי יש מעינן אחר, אם רבי יוחנן היה מלמד אותנו רק כאן במשנה שלנו לגבי מעשר בהמה שיורשים שהם חלקו, הם נחשבים כלקוחות, והם פטורים ממעשר בהמן. מה הייתי אומר? ואז אמר רבי יוחנן, פה רבי יוחנן סובר שאין ברירה. למה? כי הרי כתוב, בחור בנכת תיתן לי, כן תעשה לשורך לצונרה. ולמדנו שזה חל דווקא על שורך וצונרה, דומיה דבימחל. ואתה היית אומר ככה, יש פה פסוק מפורט, במה זה דומה לבנחל, לעודין? מה בנך וברור לך? הרי ברור לך שהבן נולד בגישותך והוא שלך והוא חי בפתיון. אותו הדבר גם שורך וצונרך, מה שכתוב, זה דווקא בברור לך, על במה שבוודאי ברור ששלך, ולא במה שנולדה בשעת הירושה והיא לא שלך. אז לכן הייתי אומר שבמקרה כזה, בגלל הפסוק, רבי יוחנן סבר שאין ברירה. אבל באמת לא תמיד אומר ככה. לגבי המקרה שמחזירים שדה ביובל, הוא יכול לבוא ולומר, מכר הוא דאמר רחמנה להיעדר ביובל, ירושה ומתנה, לא אמר רחמנה. הייתי חושב שרק שדה שנמכרה מחזירים אותה ביובל, אבל לא שדה שהתחלקה בין היורשים. כמה זמן שמה, שגם במקרה כזה אני אומר שאין ברירה. עכשיו יש מעינן שדה, ואם רבי יוחנן היה משמיע את הדין הזה של אין ברירה, רק לגבי ירושה, ולא היה משמיע לנו את זה פה לגבי עניין של מעשר בהמה, הייתי חושב שבשדה זה לחומרה. כלומר, מכיוון שיש פה ספק, האם לא ברור שיש ברירה או אין ברירה, יש פה ספק אם אומרים יש ברירה או לא. ולכן, שיש לי פה ספק, האם החלקה שהוא קיבל בירושה ברור שהיא שלו או לא, ויכול להיות שזה לא, לכן בגלל שיש פה ספק, אם זה שדה לקוחה, לכן אנחנו אומרים שכל אחד צריך להחזיר ביבל את החלק שלו. זה פירוש אחד. הנה מאוד אפשר לבוא ולומר, שלגבי שדה הייתי אומר, שמלכתחילה כך צריכים לומר, מה שאני אומר, שלגבי חזרה ביובל, זה לא בגלל שאני סובר שאין ברירה, באמת, יש ברירה. אלא מה? שמלכתחילה צריך לבוא ולומר שביובל צריכה לחזור למי שזה היה בתחילה. הייתה שייכות לאבא, שיעור יש להם, לכן זה חוזר לשם. אבל אחר לגבי באמת העניין של מעשר במה, הייתי אומר, אימא לא, שאין את הדין הזה, לכן צריך לומר את שניהם. עכשיו, ראינו שיש מסובר שיש ברירה, רבי אלעזר שחולק על רבי יוחנן, וגם כן רבנן שחולק על רב נחמן, שניהם חלקו על הדין הזה. יש קושיה, יש לגבי בהמה שהתקבלה במחיר כלב, הרי אסור להביא אתנן זונה, וגם לא מחיר כלב, מכרו כלב, משתמשים בו, ועכשיו מביאים אותו. דרך אגב, הייתה לי שאלה מאוד מעניינת, בגוש קטיף היה מישהו שגידל כלבים לצורך שמירה, וזו הייתה פרנסה, הוא היה מקבל מחיר עבור הכלבים, אז הם שאלו אותי שם ביישוב רפיח ים, מה יהיה הדין, האם מותר לו לתרום מהכסף הזה לבית הכנסת או לא? אז שם היה באמת מדובר, זה לא עניין של בית מגדל, מדובר רק לגבי בית כנסת. גם בבית מגדל שיש הבדל בין בדק הבית לבין עניין של קורבנות, הדין הזה הוא חלוט. על כל פנים נאמר כאן, אז שאלו לגבי העניין של הקרבת בהמה, שהיא בגדר מחיר כלב, שקיבלו אותה בתמורה לכלב. אז כתוב ככה, וכן השותפים שחלקו, אחד נטל 10 קלעים, ואחד נטל 9 וכלב. אז מה שכנגד הכלב הם אסורים, מה שעם הכלב מותרים. אני אומר כזה דבר, הרי אחד קיבל 10 קלעים, והשני קיבל בחלוקה 9 ועוד כלב. התשעה כנגד 9 והכלב כנגד אחד מהם. אז אתה אומר, מה שכנגד הכלב הם אסורים, כל 10 קלעים, הם כנגד הכלב, הם אסורים להקרבה. למה? כי אחד מהם הוא תחליף של כלב, ויש פה איסור של מחיר כלב, ואני הרי לא יודע עוברם מי מתוך 10 הוא מחיר כלב. אבל 9 קטעים בצד השני, שהם עם הכלב, הם יהיו מותרים להקרבה. אומרת הגמרא בקושיה שלם, אם אמרת יש ברירה, אם אתה אומר שכשיש חלוקה עוברר הדבר, שהחלוקה הייתה מראש, לברור אחד מהיו, ולבעד הכלב ולשקול. אז הוא ייקח תלי אחד ויגיד שהתלי הזה הוא כנגד הכלב, והוא ייקח אותו בין 10 הכלעים, ואז ידעו שהתלי הזה הוא מחיר כלב, ואנחנו נשארו בשאר יום מוקטרים להקרבה. ואם אתה לא אומר כך, סימן שהוא סובר שאין ברירה, לא כמו רבי אלעזר ולא כמו רבנן, שהם סברו שיש ברירה. עונה הגמרא. אמר רבי שאילי שווה כולה דדה חינן. באמת אם היה מדובר שכל הקלעים שווים אחד לשני, אז היית בא ואת אומר שאתה קיבלת את הלב והשכן שלך קיבל את הלב וזה מתקזז. ואז יש רק אחד באמת כנגד הכלב, תיקח אותו של אחד והכל בסדר. אבל אחר במה הסכינן, פה מדובר, זה לא שווה כולה דדה. כלומר, שהם לא שווים בשוויים, למשל יש 9 קלעים שהם יותר יקרים מ9 קלעים עם כלב, ולכן שווה היקל בחד, ומרתי יודע שהכלב הזה שווה כמו תלה ועוד קצת. העוד קצת הזה שהוא לא כנגד אותו תלה, אז היי משהו, משהו בעד זה וכולי, הוא שייך עכשיו בין כל 9 קלעים, לכן באמת זה אסור. עד כאן. עכשיו אנחנו במשנה הבאה, יש בהמות שהן פטורות לגמרי ממעשר בהמה. יש כלל שהגמרא תברר מה המשמעות שלו, הכל נכנסים לדיר להתעשר, הכל. אנחנו נראה מה זה בא לרבות. חוץ ממה? חוץ מבהמה של כלאיים, שנולד מתייש ורחל, או בהמה שהיא טרפה, שלא יכולה לחיות, ילבית חודש. או יוצא דופן, שהוא לא נולד בלידה רגילה, אלא כמו במתלוך כיסרי. הוא יצא מהדופן, יוצא דופן, יצא בשינוי מהלידה הרגילה. מחוסר זמן, כלומר בהמה שהיא בתוך 7 ימים ללידה שלה, והיא לא ראויה להקריב רק ביום השמיני. בוא ניקח סתם דוגמה, נגיד שראש חודש אלול זה זמן שקובע, אנחנו נראה לגבי זמנים בהמשך, אבל נגיד שזה זמן שקובע כל הבהמות שנולדו עד ראש חודש אלול, הן מתעשרות לעצמן ומראש חודש אלול אחרות, אז מה יהיה אם היו לו 9 בהמות והעשירית נולדה בלידה של יוצא דופן בניתוח קיסרי, איפה ראש חודש אלול למשל? אז תבוא ותאמר שהיא לא שייכת והיא לא מחייבת את 9 הקודמות. אז מחוצר זמן זה בתוך 7 ימים ללידה שלה, וגם יתום, נראה מה זה יתום. שואלת המשנה, מה זה יתום? כל שמתה אמו, או שהיא נשחתה אמא שלו בלידה, ואחר כך היא ילדה, כלומר, בטרם הוא נולד, היא כבר מתה, הוא נקרא יתום. רבי יהושע אומר לו, אפילו באמת אם נשחתה אמא שלה והפשיטו את הורה, השלח קיים, יש אור מופשט של האמא, אז גם כן הוא לא נחשב כיתום, ואנחנו נראה בהמשך, שהיו כאילו מחסים ועוטפים את הבלד שנולד בשלח באור של האמא שלו. עכשיו אומרת הגמרא, אז ראינו שהכל נכנסים לדיר להתעשר חוץ מכלאיים, טרפה, יוצא דופן, מחוסר זמן ויתום. כלאיים, טרפה, יוצא דופן, מחוסר זמן ויתום. 5 דברים שהם פטורים. שואלים מה מינני מילים, איפה אני יודעת את תנו רבנן? הרי לגבי הקורבנות שראוי להקריב אותם נאמר שור או חסף או עז קיבלת בהשיבת יהודים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה להשם. אז מה למדו מן הפסוק הזה? למדו כמה דברים למה שור או חסף שזה פרט לכלאיים מתנולד מתייש ורחל, או עז פרט לניבה בלד שדומה למשל עז ותייש שנולדו והבלד הוא דומה לרחל, כי בלד פרט לצי דופן שזה לא נקרא לידה, והיה 7 ימים פרט למחוסר זמן, כלומר במה נולדה בתוך 7 ימים. תחת אמו פרט ליתום, כלומר אין לו אמא שלו, הוא צריך להיות תחת אמו ולא תחת אמא שלו שמתה. עכשיו רבי שמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, הוא לומד מקום אחר, הוא מאמר כאן לגבי מסר ומה כתוב, כל אשר יעבור תחת השבת, העשירי הקודש, יעבור תחת השבת. וכתוב להלן גם כן לגבי בהמות שראויות לקורבן והיה 7 ימים תחת אמו, מה להלן פרט לכל השמות הללו, כלומר כל אלה שמענו שהם לא ראויות לקורבן, גם כאן לגבי מסר והם פרט השמות הללו, ועוד ומה כאן פרט לטרפה שהיא פטורה ממעשר, כמו שאני אומר גם להלן גם לגבי בהמות ראויות לקורבן פרט לטרפה שהיא לא ראויה לקורבן. ראינו איך פתחה המשנה, הכל נכנסים לדיר. מה זה הכל? הכל זה בא לרבות משהו. שואל גם מה הכל להטוי מים, מה המילה הכל בא לרבות? אומרת מה להטוי יד איתנו רבנן, מה שאמרו חכמים. אז יש פה כאלה שגם הם בעלי מום, לא כמו הקודמים, והם כן מחויבים במעשר. הרובע בעל חיים שבעל אישה, והנרבע במה שנבעלה לאיש. המוקצה במה שהפריש אותה לעבודה זרה, הנאבד שעבדו אותה כעבודה זרה, האתנן בהמה שנתנו אותה לזונה בשכרה, מחיר כלב במה שנתנו את זה כתשלום עבור שקנו כלב, טומטום, הכוונה שסימני זכות ונקבות שלו מכוסה, ואני לא יודע אם הוא זכר או נקבה, אנדרוגינוס שיש בו גם סימני זכר וגם סימני נקבה, אז כל אלה כולם נכנסים להתעשר. אבל אם יצא מאחד מהם עשירי, הוא לא קרב, אלא שיפול בו מום, ואז הוא יכול להכן לזה הבעלים. רבי שמעון בן יהודה אומר, לא, משום רבי שמעון, טומטום ואנדרוגינוס, אין נכנסים לדיר להתעשר, ואנחנו נראה מה ההבדל בין השיטות לגבי טומטום ואנדרוגינוס. אומר מה ותן נדידה, נתן השאלה במשנה שאמר, הכל נכנסים לדיר. השאלה ממה הוא למד? היא גמר תחת תחת מקודשים, אם הוא למד בגזירה שבאתנו, תחת 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 אמו ותחת שנאמר בקודשים, אם זה הלימוד שלו, הנינה מלו, גם הסוגי בהמות האלה, רובה ונרבה, יהיו פטורים. ואם תבוא ותאמר, ויהי לו יליף, אם הוא לא לומד את הגזירה הזה של מקודשים, אז אם כן, הנימינה למילה, מאיפה באמת הוא יודע שהם פטורים מעשר, מהיתום, זמן וכו', שהם פטורים. עומד אמרה לעולם דגניה. כלומר, באמת התנא של המשנה למען נגזרה שווה, כמו שאמרנו, תחת תחת לפסול את כל השנויים. והנה, מה שכתוב פה בברייתא, שריבה אותם, רחמנא רבינו, התורה ריבתה אותם. איפה מצינו שהתורה ריבתה אותם? אז אומרת אמרה, דכתיב ככה. כתוב מיד בנחל לא תקריבו את לחם אלוהים מכל, כי מושחתם בהם מומבם לא ירצו לכם. מה זה מושחתם? לשון שחיתות, השחתה. ותנא דבר רבי שמעאל, זה כלל ידוע. כל מקום שנאמר בו השחתה, לשון של השחתה, כמו פה כתוב מושחתם בם, זה דבר ערבה אינו אלא עוד ערבה או לעבודה זוהר. זו השחתה. מאיפה אני יודע שכך הכוונה היא במקרא? דבר ערבה דרכתיב, תשחית כל בשר את דרכו על הארץ, כלכלו בעריות. וגם עבודה זרה, דרכתיב פן תשחיתון, ועשיתם לכם פסל, תמונת כל סמל, תבנית זכר או מקבה. אז השחתה הכוונה היא לערבה. אז למה הרי מושחתם בהם מום בם? אז אתה רואה שגם בעלי מום כאלה של השחתה, של ערבה, כמו שראינו פה, או של עבודה זרה, גם הם מחויבים. ומה אני בא ללמד פה גם כן? וכל שהמום פוסל בו דבר ערבה ועבודה זרה, פוסלים בו. וכל שאין לו מום פוסל בו, אין דבר ערבה ועבודה זרה, פוסלים בו. עכשיו מסבירה מה ככה. והי מעשר, המעשר של בהמה, הועיל ולא פסיל במומה, הרי אין מום פוסל אותו מלהיכנס לדיר להתעשר, למה כתוב לא יבקר בטוב הרב, הרב טוב ולא יבירנו, אז כוונה לא יבדוק, מה שיש מכניסים אותו. אז אם כן, דבר רבה ועבודה זרה, נם לא פסיל בגם המום הזה, לא פוסל בהם. רובה ונרבה, שזה דבר רבה, לסווג אותם. מוקצה ונאבה זה עבודה זרה, אתנן זה דבר רבה, במחיר כלב איתקש הוקש לאתנן, אז לבוא ולומר שמכיוון שבא מום חד מעשר במה, גם אלה הם חייבים במעשר. אומרת אמרה עכשיו טומטום ואנדרוגינוס, הרי כתוב גם הם חייבים, אז כסבר שהם לא בריאה בפני עצמה, אלא ספק, זה ספק האם זכר או נקבה, ולכן יש פה ספק עם מומים שהוא מחויב, ולכן הוא מחויב במעשר. עכשיו, בוא נראה מה מי שחולק על תנא קמא, לגבי טומטום ואנדרוגינוס, במעשר עצמו שהם חייבים. רבי שמעון בן יהודה אומר, הוא אומר משום רבי שמעון, הוא אומר כסבר, באמת רבי שמעון סובר, שטומטום ואנדרוגינוס הוא לאו ספק ההוא, הם לא נרשמים כספק. אלא מה? סובריה בפני עצמה, ולכן מעט רחמנה לגבי קודשים. כתוב, אם זכר, אם נקבה, מה נראים? או זכר ודאי, או נקבה ודאי, ולא טומטום ואנדרוגינוס שמין בפני עצמו. וגם הוא סיבר שמעשר, אני גם כן, כיוון נגמר תחת הרב, מקודשים, לכן גם הם פטורים. עכשיו יש מחלוקת לגבי מה שכתוב במשנה שלנו, מי הבהמות שהן פטורות ממעשר. יש ברייתא לא כמו דברי המשנה, תנא רבנן, הכל נכנסים לדיר להתעשר, חוץ מן הכלאיים והטרפה, דברי רבי אלעזר ברבי דה איש כפר ברטוטה, שהוא אמר את הדברים האלה משום רבי יהושע. אמר רבי עקיבא, אני שמעתי ממנו בפירוש, כלומר רבי עקיבא מעיד עכשיו על רבי יהושע, שגם יוצא דופן ומחוסר זמן ויתום, גם הם פטורים ממעשר, כמו המשנה שלנו שלמדנו אותה. אבל כך אומר רבי עקיבא, תנא קמא רבי אלעזר ורבי יהודה, מה הוא סובר? שזה מראה מי מנב שם? אי גמר תחת תחת מקודשים, אם הוא למד גרה שווה תחת תחת מקודשים, ולכן הוא פותר את הכליים והטרפה ממעשר, כי הם פסולים להקרבה, הנינה מלו גם יוצא דופן וגם מחוסר זמן ויתום, לא יתחייבו במעשר כי הם פסולים לקורבן. והיא לא גמר, ואם הוא לא למד, אז מי שתמה לגבי טרפה, אני מבין. כל אשר יעבור תחת ששווה, כתיב, הכל פרט לטרפה, שאינה עוברת. אלא כליים מינה למפתודה שגם הם, מיד אותם הכתוב, אומר לברה לו, באמת לעולם גבר גבתן, כמה לומד תחת תחת מקודשים, ולכן הוא פותר את הכליים ממעשר, אלא תבוא ותאמר, למה הוא מחייב מעשר שיצא דופן, הוא חוסר זמן ויתום? אני אומר שלכל אחד יש סיבה מיוחדת איך. לגבי יוצא דופן, שרבי אלעזר לא מיעט אותו מגזרה שווה, למה? כי הוא סובר כמו רבי שמעון, דאמר יוצא דופן ולד בעלי, וזה לא כרבי יוחנן. כלומר, יש בכלל במסכת נידה שאלה, מה לגבי יוצא דופן, והוא באמת סובר כמו רבי שמעון, שזו לידה גמורה, וגם יוצא דופן בבמה, זו לידה גמורה. לגבי מחוסר זמן, וזה לא כמו רבי יוחנן שהוא סובר, לגבי מחוסר זמן סבר לה, הוא סובר כמו מיקר רבי שמעון בן יהודה, שמחוסר זמן חד מעשר במה. לגבי יתום, כגון שהשלח קיים, כמו שהאור של האמא קיים, ורבי יהושע אבל לטעמי הוא עצמו דאמר, אפילו שחט את אמו, והשלח קיים גם כן, זה לא נחשב יתום, אלא הוא מחובר עוד לאמו. אומר את המעיד רבי ישמעאל בן סטריאל מהרקת למנה, שם מאוד מעניין, רבי ישמעאל בן סטריאל לפני הרבי, אז הוא ראים במקומנו משיטים דבי מעמדה שהתקשקן ללדת והיא מתה מחמת לידה ומלבישים את החיה, ואז ככה לוקחים את האור שלה וזה נראה שהוא מתקיים, ככה שומרים עליו. אמר רבי נגלה טעמה של משנתם, נגלה טעם של רבי יהושע במשנה שלנו, שכל זמן שהאור קיים, ולד לא נחשב כיתום, כיוון שזה מועיל, כאילו אם יש לו קיימת, אם סוחרת עליו. עכשיו ראינו עוד עדות של רבי ישמעאל בן סטריאל, הוא אמר החזירין, הכוונה היא לעלי חזרת, חזה, שבמקומנו כאלה גדולים, שיש בהם 60 ריבו קלפים, כלומר, כמו קליפות, 60 ריבו. בבית אמסה שלו, כמו הבשר, שבית אמסה של הבמה, שהוא עשוי מהרבה, כאילו, תאים כאלה קליפות קטנות. עוד עדות שמעיד רבי ישמעאל בן סטריאל, פעם אחת נפל ארז אחד מקומנו, היה ארז מאוד גדול ורחב, ועברו 16 קונות על חודו אחת, כולם ראו בצד אחד על הרוחב. ועוד עדות שמעיד רבי ישמעאל בר סטריאל, פעם אחת נפלה בצד בר יוחמין, זה עוף גדול מאוד, וטבעה 60 קרים ושברה 300 ארזים, היא נשברה, והקרום שיש בפנים והחלבון, הם הגבירו 60 קרים, וגם היא שיברה 300 ארזים. שואלו, ומשד ילה, האם אוף הזה זורק אבר יוחמין את הביצה של הארץ, והכתיב הרי כתוב, כנף רננים נאלסה. נאלסה זה נוטריקון. כאילו נוסע אוף את הביצה שלו. אמר רב אשי, היא מוזר תווי, שם באמת מדובר, מה שהיא נפלה לארץ, כי את הביצה מקולקלת, שהיא לא ראויה להוליד את אוף, ולכן היא נפלה. יש לנו פה עוד משנה. אז הייתה תקנה של חכמים שהם קבעו זמנים שבהם מפרישים את מעשר במה. עכשיו כל במה שהייתה בעדר חייבת במעשר. שלוש גנות למעשר במה, שלושה זמנים בשנה צריך להסיר מעשר במה מכל עשר במות שנולדו לו, אם היא לא עשר או יותר, באותו פרק זמן של בין גורן לבין גורן, בין תאריך לתאריך. עכשיו מה הם שלושת הזמנים? אז כתוב ככה, בפרס, כלומר 15 יום לפני פסח, ובפרוס העצרת 15 יום לפני חג שבועות, ובפרוס אחר 15 יום לפני חג סוכות. וזה גנות של מעשר בהמה. דברי רבי עקיבא. בן עזאי אומר לו, הוא קובע תאריכים אחרים, ב-29 באדר, ב-1 בסיוון, ב-29 באב. כי הוא באמת סובר שכל בהמה מתאסרת לעצמה. רבי אלעזר ורבי שמעון הם אומרים, יש להם תאריכים אחרים, באחד בניסן שבועיים לפני פסח, באחד בסיוון, ב-29 באלול, כלומר שבועיים לפני חג סוכות. ולמה אמרו ב-29 באלול ולא אמרו ב-1 בתשרי? למה? מפני שהוא יום טוב, ואי אפשר למעשר ביום טוב. היו צובעים את זה בסיקרא וכו'. לפיכך הקדימו ל-29 באלול, שלא לעבור על יום אחד בלי לקיים. יש עוד דעה שחולקת הרבי אלעזר ורבי שמעון, רבי מאיר אומר באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. אז מה שקובע זה יום שלפני ראש השנה, שהוא קובע את כל הבהמות שנולדו מהגורן עד אז, אז הם מפרושים מהם, ולא מפרושים משנה אחת על חברתה. בן עזאי אומר, האלולים מתעשרים בפני עצמם. בהמות שנולדו באלול הם בפני עצמם, והם לא מצטרפים למעשר לבהמות שנולדו קודם אלול או אחריו. עכשיו, עומד על הכל, אני לא יודעים מאחד עד 29 באלול מצטרפים. כלומר, זה עדר אחד שחייב במעשר בהמה, כמו רבי אלעזר ורבי שמעון. שהוא צובר ראש השנה למעשר בהמה, הוא באחד בתשרי, הוא משנה במסכת ראש השנה בהתחלה. עכשיו יש עוד דינים, חמישה לפני ראש השנה, מה יהיה אם חמישה קלעים נולדו לפני ראש השנה וחמישה קלעים נולדו לאחר ראש השנה? הם לא מצטרפים, כי חדש וישן לא מצטרפים. אבל אם באמת כל העשרה קלעים נולדו בתוך שנת המעשר, חמישה לפני הגורן, לפני אחד משלושת הזמנים, והחמישה לאחר הגורן, הרי אלו מצטרפים. אומר נאמר, אם כן, למה נאמרו שלוש גנות למעשר בהמה? עומד אמרה שעד שלא הגיע הגורן יהיה מותר למכור ולשחוט. אבל אם הגיע הגורן אז גזרו חכמים שלא ישחט עוד פעם, ואם שחט יהיה פטור מעונש על מלכות. עד כאן המשנה. הגמרא שואלת מה שנה הקלט, למה קבעו את שלוש הזמנים שראינו? אמר רבי בוסילה, לקובל חורבה ואפלה וקייטה. כלומר, יש שלושה זמנים, ויש בימות שהן האחרות ללדת בין פסח לשבועות, ויש כאלה בין שבועות לסוכות. שואלים, מה שנה בהנה זימני, מה יש דווקא בזמנים האלה? אמרו תנחום בני רב חיה, איש כפר עכו, כדי שתהיה בהמה מצויה לעולי רגלים. כלומר, קבעו את הזמנים דווקא לפני שלושת הרגלים. ואף על גב תקנה לרמוד כתוב שעד שלא הגיע גורן מותר למכור ולשחוט בלי להפריש מעשר, ניחא לדלת אביד מצווה וממונה והדר לזבון ולחול. למה נקרא גורן? מסיימת המשנה, ואמה עיקר לגורן? תטפלה כגורן. כלומר זה טבל, כמו שהגורן מחשיב את התבואה, גם זה נחשב כמו טבל באורני עולם, אמן ואמן.